הכסף זז בשנים האלה לאו דווקא לסיכון שהוא אמור להיות בו. משקיע האג"ח הממשלתי עברו לאג"ח הקונצרני, הקונצרני עברו למניות, המניות עברו להרבה מניות, הרבה מניות עברו להון סיכון, ההון סיכון טיבל גם בקריפטו, כאילו כולם זזו צפונה בגלל החיפוש הזה, וזה אגב נכון גם מול שכיר, מול השקעות אלטרנטיביות, שאולי כמו הנדלן עכשיו נראות שהן עומדות זקוף, גם אליהן בסוף יגיעו השערוכים. שום דבר פה לא חי בוואקום.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רוליק. שלום ענת.
שלום גיא.
שמענו בפתיח את גת מגידו, שותפה מייסדת של בית ההשקעות פינסה קפיטל. ענת, מה שלומך השבוע?
בסדר גיא, הייתי במתחם המחאה בסדרות רוטשילד השבוע. חזרתי לשם 11
מנסה שנים. מנסה להבהיר את המחאה בחדש.
כן, בדיוק. האמת שזה, נסעתי כי הסתקרנתי לראות מה קורה שם, וזה היה מאוד מאוד שונה ממה שהיה לפני 11 שנה. צריך להגיד שגם לפני 11 שנה לקח לזה קצת זמן, עד שזה באמת תפס תאוצה, אבל פה עדיין זה היה מאוד מאוד קטן. ואתה יודע, הפעם הראשונה זה היה נראה שיש המון נאיביות ואותנטיות אפילו, ופה קצת זה הרגיש לי כמו מתמודדים בריאליטי שמגיעים לעונה השנייה ויודעים פחות או יותר כבר מה צריך לעשות. אבל עדיין המצוקות הן אמיתיות, והיה בזה גם הרבה דברים עצובים, לדעת שבאמת דברים לא משתנים, וגם איזושהי ציפייה שאולי הפעם זה יהיה אחרת.
יש לי הרגשה שנושא הפודקאסט שלנו השבוע פחות מעסיק את האנשים שפגשת במאהל המחאה ברוטשילד.
אז כן, התחושה שלי הייתה, התלבטתי אם מדובר בדווקא אנשים שהם אולי יותר קשיי יום, שהגיעו למחות, או שמעמד הביניים הולך ומאבד יותר ויותר כסף ואפשרויות מחיה פה. לא ידעתי לענות על זה, אבל זה היה נשמע אחרת. כל מה שאנשים חיפשו שם זה באמת קורת גג. אפילו לא דיברו על רכישת דירה, רק על שכירות במחיר הוגן.
כן, אבל התל אביבים לא ממהרים לצאת לשדרות רוטשילד, בין השאר משום שרובם הצביעו לממשלה הנוכחית, ובניגוד לאווירה שהייתה כאן ב-2011, האווירה ב-2022 היא שכולם עסוקים לפני הכל בשאלה לאיזה מחנה הם שייכים, למחנה של ביבי או אנטי ביבי, ואף אחד לא רוצה שהמחאה הזאת תנוחס והשתמשו בה האנשים של המחנה השני.
יכול להיות, זאת מחאה שהיא באמת יותר כלל ארצית. אני חושבת שתל אביב דווקא יותר שולית הפעם, וזה מגיע באילת ובפרדס חנה ובירושלים. כן, היא קצת שונה, אני חושבת שעוד מוקדם לדעת מה יהיה איתה, אבל זה מסקרן, נעקוב אחרי זה.
טוב, נדבר גם היום על מחירי הדיור בעקיפין בפודקאסט שלנו, אבל נושא הפודקאסט היום הוא הנעשה בשוקי ההון. נפילת הממשלה וכל האירועים הדרמטיים הפוליטיים דחקו מסדר היום קצת את האירועים המאוד דרמטיים שמתרחשים בשוקי ההון, ואני אתחיל עם שאלה פשוטה, ענת, כמה כסף הפסדת השנה בבורסה?
אז אני מודה שאני לא מעיזה להסתכל על קרן ההשתלמות שלי או על הפנסיה, אני מעדיפה לא לראות כמה הפסדתי ולחכות שהשוק איכשהו יעלה.
כלומר, את אדישה לחלוטין למה שקורה בשווקים, ענת? אולי בלעד שיש לך פנסיה תקציבית?
לא, אני לא אדישה, אני פשוט פוחדת, גיא. כל אחד יש לו שיטות משלו להתמודד עם משבר, שיטה שלי היא מנעות. אני מודה שבמשבר שהיה בתחילת הקורונה, במרץ 2020, עקבתי, ואפילו כמעט והוצאתי את הכסף בקרן ההשתלמות, ואני לא אספר למאזינים כמה נזפת בי, רק על המחשבה הזאת. אבל בסוף המתנתי בסבלנות, וזה כמובן זינק חזרה, ואני מודה שאני תוהה מה לעשות עכשיו.
אז זקני הקוראים והמאזינים של הפודקאסט שלנו זוכרים שאת העשור האחרון שלי בעיתונות העברתי ככתב פיננסי ולאחר מכן עורך מדור שוק ההון של הארץ, וזו הייתה תקופה של שנות ה-90 שהייתי מבלה את רוב יומי בקריאת תשקיפים, דוחות כספיים ומול מסכי הבורסה ובשיחות אינסופיות עם ברוקרים, אנליסטים ומנכלים.
נכון, ואתה מתגעגע גיא.
אז זהו, אז לקראת הפודקאסט הזה חשבתי על זה, והאמת היא שממש לא. העיסוק בניירות ערך, במימון, בריביות, בתזרימי מזומנים, בדוחות כספיים ובמודלים עסקיים, היה אכן מאוד שימושי כדי להבין בהמשך הרבה נושאים עסקיים וכלכליים. אבל בסופו של דבר אני חושב שמי שנשאר בשוק ההון ולא יוצא משם, מאמץ בהדרגה השקפת עולם די מעוותת, שבמרכזה בעיקר האינטרסים של בעלי מניות. ולדידו של מי שממוקד בשוק ההון, העוולה החברתית הכי גדולה היא שבעלי עניין או מנהלים מושקים את בעלי מניות המיעוט, או שלא מחזירים חובות למשקיעים, כלומר עושים תספורות. וזאת ראייה שצרה יחסית, בגלל שבחיים האמיתיים, בכלכלה האמיתית, יש בעלי עניין הרבה יותר חשובים מבעלי המניות. יש את העובדים, יש את הצרכנים, יש את משלמי המיסים, יש את הסביבה ויש את האזרחים. וכמו שאנחנו מדברים על בפודקאסט הזה הרבה, יש הרבה מאוד מקרים בהם הרווחים המרשימים שחברות מציגות בבורסה, וכתבי שוק ההון קוראים לזה בטעות יצירת ערך או יצירת עושר, הם בעיקר העברת עושר מעובדים, מצרכנים, ממשלמי המיסים לבעלי המניות.
כן, טוב, בדרך כלל בפודקאסטים שלנו אנחנו משתדלים להסתכל על העולם מהזווית של כלל בעלי העניין, בראשם הצרכנים, כמו שאמרת, האזרחים, הסביבה, כדור הארץ, שינוי אקלים, מונופולים. עברנו הרבה מאוד נושאים בשנתיים האחרונות, אבל הפעם על רקע מה שקורה היום בשוק ההון, נחזור לימים היפים שלך, גיא, שהיית צעיר ויפה, בן 25, והתמקדת רוב הזמן בשאלה האם שוק ההון והחברות מייצרות ערך למשקיעים, בדיוק כמו שאמרת קודם, או לתוכניות הפנסיה שלנו. אז בוא נלך קצת אחורה, מוכן?
כן, בהחלט.
סבבה, אז מאזינים יקרים הצטרפו אלינו היום לשעה שלמה, שכולה עוסקת רק בתיק ההשקעות שלכם, בקרן ההשתלמות שלכם, בפנסיה שלכם, או שלכן כמובן, וברווחים שלכם או שלכן.
לא נהיה כאן לבד, יהיו איתנו כאן מיד עמית שמיר, מנכ"ל קרן הגידור קפלר קפיטל, וגת מגידו, שותפה מייסדת של בית ההשקעות הבוטיקי החדש, שנקרא פינסה קפיטל. גת מגידו היא מנהלת ההשקעות הראשית של פסגות לשעבר. אבל לפני שנתחיל, ענת, קודם כל אני אדכן אותך כמה הפסדת בבורסה. אני לא יודע בדיוק איזה קרן השתלמות.
בן אדם אומר לך שהוא לא רוצה לדעת, ובכל זאת אתה תגיד לי כמה הפסדתי.
ברור, אין ברירה.
נכון.
אז בגדול, תראי, בגדול, מתחילת השנה, קרנות השתלמות וקופות גמל הפסידו בין, לא יודע מה, 4-6%. הקיצוניים יותר הפסידו גם 7%. אבל אחרי שאומרים את זה, כדאי לזכור שבשנתיים של הקורונה הקודמות לשנה הזאת, נרשמו תשואות גבוהות בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה ובקרנות ההשתלמות של בין 5-8-9%. כך שבסופו של דבר, חלק גדול מהמשקיעים באפיקים האלה בעצם חזרו שנה, שנה וחצי אחורה, לפעמים שנתיים.
בקיצור, גיא, היה לנו עשור נפלא, בעיקר 5 שנים מדהימות, והן מסתיימות השנה במכה כואבת. אבל היא לקחה מאיתנו רבע מהצועה של העשור האחרון, ומי שהתמיד עם תיקי השקעות מוטי המניות, עדיין מצבו טוב מאוד.
כן, אבל השאלה היא כמובן, האם אנחנו מתקרבים לתחתית של שוקי המניות, האג"ח, או שאנחנו רק בתחילת הסרט, וכבר במחצית השנייה של השנה נפסיד עוד 5-10% או 20% מהתיקים שלנו. כי מה שקורה בכלכלות בחודשים האחרונים, לא ראינו כבר 40 שנה, ואני מתייחס כמובן לגל האינפלציוני הזה. שני האורחים שלנו היום באולפן מכירים את התופעה הזאת רק מסיפורים או מספרי הכלכלה, בגלל שהם יחסית צעירים לתופעת האינפלציה. האינפלציה מסוגלת לעשות שמות ופרעות בתיקי ההשקעות. פעם אחרונה שהיה לנו גל אינפלציוני, למשל בארצות הברית, כמו שאנחנו רואים בשנה האחרונה, הייתה לפני 40 שנה. אז מיד נשמע איך השתנו התפיסות והרעיונות בדור החדש של המשקיעים ומנהלי ההשקעות. מיד מתחילים.
אז שלום גת, שלום עמית.
שלום.
אהלן. טוב, לא מקובל לשאול אנשים בגילים יותר מבוגרים בני כמה הם, אבל זה חשוב לדיון, אז אני אשאל זאת כך. גת, כאשר וול סטריט קרסה ב-2008, בת כמה היית?
הייתי בת 25 לדעתי.
ועמית?
זו שאלה מצוינת, כשאלת בן כמה אני, אז בדיוק היום אני בן 40. היום. אז אני חוגג איתכם.
אז מזל טוב, אז היית.
אז היית בן 26.
כן.
בקיצור, אתם כמעט באותו גיל, ואתם בעצם דור של מנהלי השקעות, שתתקנו אותי אולי אם אני טועה, שלא באמת הכיר מפולות של ממש, או אינפלציה מאוד גבוהה.
לא, אני הייתי דווקא כמה שנים בשוק,
היית כבר בשוק?
במשבר של, לקראת המשבר של 2008, כי פשוט התחלתי מאוד מוקדם, אבל זה נכון לגבי האינפלציה. זאת אומרת, אני דווקא זוכרת, נדבר עוד רגע אם תרצו על המשבר ועל החוויות, אבל אני דווקא זוכרת את העשור האחרון בתור עשור, שאנחנו כל הזמן חיפשנו את האינפלציה, כי הייתה איזושהי הנחה מאוד טבעית, שאם יש כל כך הרבה הזרמות ומדיניות כל כך מוניטרית מרחיבה, בגלל המשבר הפיננסי הגדול, אז מתישהו היא תצטרך להרים ראש. ובדיעבד, כשהיינו צריכים להסביר לעצמנו למה היא לא הרימה ראש, אז אני חושבת שההסבר הוא באמת מגמות פשוט היו גדולות ממנה. כל סיפור הטכנולוגיה, שמה שקרה ב-10-15 שנים האחרונות, הוא באמת משנה עולמות ומשנה כלכלות, גלובליזציה. אני חושבת שזו נקודה חשובה, כי אלו דברים שכרגע עושים איזשהו סוג של ריברס, הגלובליזציה, מה שממש מלמדים בכלכלה, באוניברסיטה, הקצאה היעילה של גורמי היצור ושל המשאבים במשק פתוח מול משק סגור. אז זה היה בעוצמה מאוד מאוד חזקה. וגם צריך להגיד, בלי יותר מדי לסבך את המאזינים שלנו, שב-2008 באמת הכסף נדחף למערכות הפיננסיות. ומה שקרה בקורונה, קוראים לזה הליקופטר מאני. זאת אומרת, נתנו לאמריקאי, הצעיר שיושב בבית,
לאזרחים.
במקום ללכת לעבוד, בדיוק לאזרחים, פשוט נתנו להם כסף, חלקם אפילו קיבלו יותר כסף ממה שהם חיסלו להם את המוטיבציה גם לנסות, לחתור, לצאת לעבוד. חלקם שמו את הכסף בבורסה, היו לנו גם, ידענו גם את התקופה הזו. אז כן, אז אני חושבת שאחד הדברים שמנהלי השקעות, גם אם הם היו כבר קצת שכחו, זה איך באמת מתנהלים בעולם של ריבית יותר גבוהה, ואיך מתנהלים בעולם אינפלציוני ומה ההשלכות שלו.
עמית, זה נכון גם מבחינתך? שזה משהו חדש שצריך אולי ללמוד אותו ולהתרגל אליו?
כן, אני חושב שמבחינת האינפלציה אנחנו חווים משהו שבאמת לא היה בזמן האחרון, אבל אני לא חושב שהוא איתנו להישאר. זאת אומרת, אני מאמין שהיא תתמתן. היא לא תהיה דיפלציונית כמו שחיינו במשך הרבה זמן, אבל לא יכול להיות שאנחנו נהיה גם במשבר כלכלי ארוך וגם אינפלציה. למעשה, לדעתי, מה שהבנקים המרכזיים מנסים לעשות זה להוביל אותנו בכוח למיתון, האטה חריפה, כל מה שיעזור כדי שנפסיק לצרוך, מה שישתקף בסופו של דבר באינפלציה.
ואני רוצה לשאול אתכם ככה, כמי שבאמת חיים את השוק הזה היום, או את המשבר ואת מה שקורה, איך עוברים עליכם הימים האלה? גם ככה כמנהלי השקעות, וגם כמי שהכסף שלהם אולי מושקע בבורסה. אתם ככה מלאים באדרנלין, או שאתם לא ישנים בלילה? גת.
אז אני חייבת להודות שמאז ומתמיד אני ישנה בלילה. זה משהו אולי גנטי. חוץ מכשהבנות שלי היו קטנות, והן היו מהירות אותי 5 פעמים להעניק אותם, אבל כאילו לא בגלל תרדות היום-יום. זו תקופה מתישה. זו תקופה שכל הזמן צריך להיות נורא נורא דרוך. אני אגב חייבת להגיד שכמעט כל שנה כשאני מסתכלת לאחור, לכל שנה יש את הסיפור שלה. גם כשאת חושבת שאין עננים בשמיים והכל בהיר, זה פתאום מגיע מאיפשהו. וצריך לזכור שאנחנו גם, החיים שלנו כמנהלי השקעות, זה חיים בעולם מאוד מאוד תחרותי. אני כל הזמן מונעת מהרצון שלי נורא לנהל את הסיכון בפורטפוליו של הלקוחות, ומן הסתם להימנע עד כמה שיותר מהפסדים, אבל זה נורא מתאים לתקופה הזו, אבל בו בזמן אנחנו בסופו של דבר צריכים לעשות תשואות. ב-2020 היה רגע מאוד מאוד רע, והיו אינדיקציות מאוד ברורות לרגע שבו היה צריך לזהות, וגם אם קצת איחרת, עדיין היה אפשר לזהות מה קורה, מי ווינרים, מי לוזרים, ולסדר את התקליט. וכאן יש שוק מאוד מאוד עצבני, שיום אחד הוא עולה 4% ויום שני הוא יורד 5%, וזה מאוד מאוד מקשה על ההתמודדות. זאת אומרת, זה מצריך תעצומות נפש מאוד מאוד גדולות.
נכון, אז עמית, אני באמת רוצה לדבר איתך על העניין הזה שאתם צריכים להתנהל באי-וודאות. יודע, אני בגלל שאין לי שליטה, אני בוחרת לא לראות. אתם חייבים לראות ולהתמודד. אז איך התחושות אצלכם?
האמת שאני ממש לא מוטרד, אני אפילו מתרגש, כי אנחנו חיכינו שנים לחזור לעולם של כלכלה נורמלית. כלכלה שמעריכים בעסקים על בסיס רווחיות, כלכלה שבנקים מרכזיים לא קונים נכסים פיננסיים, ואנחנו לאט לאט בעצם עושים את התהליך הזה. בעולם כזה אני חושב שלמנהל השקעות אקטיבי, זה המשחק שלו, זה המקום שלו להוכיח אם הוא טוב או לא טוב, לנו, קפלר קפיטל, הרבה יותר קשה בשוק שאני צריך כל יום לרדוף אחרי טסלה, שעולה 10% כל יום, או איזשהו עליות ללא ערכת שווי. אז מהבחינה הזאת אני אפילו מתרגש, אנחנו חוזרים לעולם של הספרים, לכלכלי, ואנחנו מושקעים עם המשקיעים שלנו בקרן, אז אנחנו מנסים לעשות הכי טוב גם להם וגם לנו.
עמית, בישראל בשנים האחרונות, בעשר שנים האחרונות, נפתחו הרבה מאוד קרנות גידור. עדיין לא פרסמנו את הנתונים של החודשים האחרונים. כשהתפרסמו הנתונים האלה, מה לפי דעתך נראה שעשו רוב קרנות הגידור הישראליות? אני יודע שהשונות שם מאוד גדולה, אבל בכל זאת אין לנו איזה מנעד של הפסדים שיהיו השנה בקרנות הגידור. או אם יש כאלה בכלל שירוויחו לדעתך, יש חיה כזאת?
אני חושב שהנתונים האחרונים שראיתי זה שהתעשייה בערך ירדה כ5.5% בסוף מאי. יוני אני מניח שיהיה גם חודש שלילי. אולי תהיה איזה קרן אחת או שתיים שירוויחו, אבל אני מניח שהרוב יהיה בעצם יפסידו, אבל יפסידו פחות מהמדדים. בכלל, קטונתי לייצג את התעשייה, אבל אם מסתכלים על תעשיית קרנות הגידור בישראל, אני חושב שהיא מביאה ערך, גם אם בוחנים אותה על פני הרבה שנים, כולל 2007-2008, מי שהיה בזמנו, לעומת ארצות הברית, שדרך אגב שם יש ביקורת חריפה על התעשייה הזאת, שקצת איבדה את דרכה לדעתי.
כן, בארצות הברית המחקרים שהסתכלו על 20-30 שנה של ביצועים של קרנות גידור, הראו שבעצם הם לא מכות את השווקים, בגלל המבנה של דמי הניהול הגבוהים, של ה-2020, מה שקוראים, 2% דמי ניהול, ועוד 20% מהרווח מעל איזה הרדל רייט, שזה בישראל כנראה הנתונים יותר טובים קצת. אז תראו, לפני שנתחיל לצלול לשאלות של האינפלציה בעיקר, שהיא השאלה הדרמטית ביותר היום, על השווקים, בואו תספרו לנו קצת על האווירה בשוק ההון בימים אלה, בקרב מנהלי השקעות, בקרב הברוקרים, בקרב המוסדיים, בקרב הלקוחות שלכם.
אז קודם כל, מן הסתם האווירה פחות נוחה, כי ברור שגם כשהלקוחות רואים מדדים שליליים, וצריך לקחת בחשבון שהרבה מנהלים גדולים, שמנהלים את הסייזים הגדולים, נמצאים גם במדדים, ובסוף הלוקציה מנצחת כאן.
איך הלקוחות שלך אבל מתייחסים לזה? מתקשרים, מטרידים אתכם בלילות, מבקשים, לא יודעת, לשנות את הרכב של התיק, רוצים למשוך כסף?
אני חושבת שהלקוחות שלי הם לא כל כך מדגם מייצג לאוכלוסייה. אני בטוחה שאם היית שואלת אותי עכשיו את השאלה כשאני יושבת בפסגות למשל, אז הייתי עונה שלא כולם. אני חושבת שיש התבגרות מטורפת. אגב, רואים את זה גם בפדיונות בתעשיית הקרנות. אם ב-2020 ראו את ההתבגרות מול 2008 בעולמות הגמל, אז עכשיו רואים, שוב, כרגע רואים משהו שאפשר לכנות אותו כסוג של בגרות, שיש פדיונות, אבל הם לא...
שאפשר וצריך להמתין.
נכון? אגב, יכול להיות שתבוא, תמיד צריך לזכור שיכול להיות יותר גרוע, ושתבוא איזשהו נקודת שבירה שתשבור אותם, והם פשוט יבואו מאוחר יותר. זה עוד לא אומר שזה לא יקרה, אבל זה כן, בינתיים לא קרה, ואם היינו צריכים לצפות, היינו מניחים שזה יקרה בעוצמה יותר גדולה.
עמית?
אצלנו זה אפילו הפוך, זאת אומרת, אנחנו חווים הגדלה של משקיעים קיימים.
מחפשים את ההזדמנויות.
הם ממש מחפשים את ההזדמנויות. היו אפילו אנשים שלפני שנה אמרו, טוב, אני אשקיע X, אבל אם יהיה ירידות, תתקשר אליי, כי אז הרבה יותר יעניין אותי.
יש כבר כסף על הרצפה או שאנחנו עוד לא שם?
אני חושב שאנחנו עוד לא שם, אבל הרמת המחור הרבה יותר נוחה. גם היסטורית וגם מבחינה שאם בוחנים חברות, אבל השוק הישראלי ממש רואים שהוא יותר זול. יש הרבה מאוד הזדמנויות, זה עדיין לא מצב של כסף על הרצפה ממש.
אז לפני 3 שבועות, ענת ואני עשינו פודקאסט שעסקנו בו בנושא הייטק, והייתה לי שם איזה הערת אגב, שאומנם מחירי המניות בנסדק, המניות של חברות טכנולוגיה, בין השאר software services וכל מיני דברים כאלה, ירדו ב-50-60-70%, אבל אמרתי לשני האורחים שלנו, שנראה לי שאני מסתכל על המכפילים, שאני מסתכל על תזרימי מזומנים ועל רווחים, ועל דברים כאלה שבעצם השוק הפסיק להסתכל עליהם בשנים האחרונות, כי הסתכלו רק על מכפילי הכנסות, זה עדיין נראה לי שהמחירים מאוד יקרים. ואחר כך קיבלתי כל מיני תגובות ברשתות החברתיות, וואלה, מה זה הבומר הזה? מה בכלל הוא מסתכל על המספרים האלה? המחירים הם נמוכים ונשחטו. אז כמובן שבטווח הקצר, כמו שאמרת אמרה, ב3 שבועות האחרונים, המחירים של מניות הטכנולוגיה המשיכו לרדת. שאני מסתכל היום בעיקר על הנסדק, מניות טכנולוגיה, וגם שאני מסתכל על הרבה חברות ב-S&P, במונחים של היסטוריים, עדיין המחירים נראים הרבה פעמים מאוד יקרים. אתה רואה חברות שחלקן עם מבנים מאזנים מאוד ממונפים, בגלל שהם עשו רכישות חוזרות של מניות לאורך הרבה מאוד שנים, שנסחרות במכפילים מאוד יקרים עדיין אחרי הנפילות.
קודם כל אני מסכים איתך. אין ספק שרואים את זה בחברות היקרות, גם שהן ירדו. אני גם חושב שהן עדיין יקרות. אני חושב שמה שאנחנו רואים היה איזושהי תופעה שנקראת BTD, by the deep. ואנשים התרגלו ממש כמו בניסוי של פבלוב, ברגע שיש ירידות קונים מניות. ואז לקח גל ועוד גל ועוד גל ועוד גל, עד שאנשים הבינו שלא משנה כמה זה ירד, אם אין מאחורי זה ערך, זה יכול לרדת עוד. ואני חושב שהמשבר הזה לא ייגמר עד שאותן חברות יתנקו לגמרי. מי שעם הרבה חוב, או יצטרך להסדיר את החוב, או לפשוט רגל, צ'פטר 7 או 11, מי שיקר מדי, יצטרך לרדת. אין ברירה אחרת לדעתי.
אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. בשוק ההון תמיד משווים, אולי נהוג להשוות לאורך השנים, את התשואות של המניות לאלה של הדירות. אנחנו יודעים שלאורך, לא יודעת, 20, 30, 100 שנים, המניות בדרך כלל עיקו את מחירי הדיור. לא משמעותית, אבל אולי הם עשו יותר. בעשור האחרון הדירות עלו מאוד חזק, אבל גם מחירי המניות. אלא שעכשיו קורה בעצם משהו מעניין, המניות איפשהו חוטפות איזשהו תיקון של 15-30%, ולדירות ולנדלן, לפחות בארץ, זה לא מגיע בשלב הזה. זה יגיע, זה לא יגיע, יש לזה הסבר שאת יכולה לתת אותו, או במילים אחרות מחירי הדירות ירדו.
טוב, אז לגבי באמת נדלן למגורים, יש תופעה שהיא מאוד ישראלית, אפשר לזהות עוד תופעה דומה, אגב, גם בארצות הברית, בהקשר של נדלן למגורים, העובדה שיש ביקוש מאוד גדול לנדלן למגורים, ובצד השני אין היצע שמדביק אותו. בישראל אני חושבת שהתופעה היא אפילו מועצמת, בגלל שבאמת אוכלוסייה כאן צומחת, שזה לא משהו שמתאר את העולם המערבי, ויש חוסר בהתחלות בנייה. אגב, השבוע פורסם על קצב מאוד חיובי של התחלות בנייה מתחילת השנה, של 69,000 יחידות, וגם על זה ששחררו היתרים. אבל עדיין הערכות הן שיש חוסר של סביב ה-100,000.
אין קרקעות, נתחיל.
זה נכון, וצריך גם להבין אבל שגם לפני הקורונה, בישראל כל הזמן דיברו על זה שההיצע לא מדביק את הביקוש השנתי, ובקורונה פשוט היה נוצר צוואר בקבוק, כי היה קורונה והיו סגרים, אז זה הגדיל את זה, ובגלל זה אנחנו גם מדברים על מספרים של סביב החוסר של סביב ה-100,000. וכתוצאה באמת מהדבר הזה, נוצרה איזושהי תחושה של סוג של רצפה במחירי הדיור. אני באופן אישי חושבת שהקצב של העלייה, מדד מחירי הדיור השנה עלה ב-15%. אני חושבת שהקצב הזה יישמר. אני לא רואה כרגע ירידה במחירי הדיור, אבל אני חושבת שגם אם בטווח הקצר יכול להיות שזה ימשיך לעלות בשיעורים יותר נמוכים, אבל בעיניי לשמוע שיש חברות שקונות קרקעות, שהקרקע, עלות הקרקע זה מיליון, מיליון וחצי ליחידת דיור, זה נשמע לי שאני לא כל כך ברור לי איך הן יבנו בסופו של דבר ומי ישלם את זה. בוא נגיד, אין חשש שמחירי הדיור פה ירדו או ידביקו את שוק המניות בעיניי.
אלא אם כן, עמית, כמו שדיברנו קודם, יכול להיות שזה כבר הגיע לנקודה שבה זה באמת יהיה יקר מדי בשביל לקנות, וגם אנשים שאולי יש להם כסף לא יצליחו לקנות דירות, ואז פשוט אולי יקנו הרבה פחות.
אני חושב שאנחנו כבר בנקודה הזאת, שגם משפחות חזקות, אמנם שרוצות לגור באזורי ביקוש, מגיעות לקצה, וזה עוד לפני שסיימנו את התהליך של התאמה של המשכנתאות, זאת אומרת, את ההתייקרות, ויהיה לחץ מימוני כבד על משקי בית, שלדעתי בשלב הראשון יעט את הקצב עסקאות. אנחנו גם רואים את זה משיחות עם קבלנים ועם חברות נדלניות בבורסה, אז האחראים הפסיקו לקנות קרקעות ועוברים לפינוי בינוי, בעצם לנסות לבנות אבל בלי לשלם על קרקע יקרה. יש כמה שבאמת שיחקו את המשחק המסוכן של לקנות קרקעות ביוקר, אבל אנחנו רואים כן את האחראים כן עברו לפינוי בינוי. הבעיה שיש לנו פה ממשלה, אין ממשלה, קשה להזיז דברים בארץ.
בהנחה ש בנק ישראל יאלץ להמשיך להעלות את הריבית, האם אתם חושבים שהעלאות הריבית לא רק שישפיעו על תיאבון להשקיע בנדלן, אלא גם יקרו במשפחות שכבר לקחו משכנתאות, בגלל שיש להם לחלקם ריבית משתנה.
אני חושבת שזה בהכרח יגדיל להם את ההוצאות. אני חושבת שיש שיעור לא מבוטל בפריים, כי זה גם היה להרבה אנשים מאוד מפתה, ופחות הבינו את ההשלכות של מה יקרה כשהריבית תעלה. אז אין ספק שכבר היום ההוצאה שלהם על החזרי המשכנתא גדלה. זה גם מתחבר אגב לכל הסוגיה של האינפלציה, ולמה הציפייה להאטה היא, חוץ מזה שהבנקים המרכזיים ממש ממש חפצים בה, בשביל לטפל באינפלציה, אבל זה דבר זה דבר מזין דבר, וזה שוחק להם את הסל, אז הם יצריכו פחות, ובכלל רואים אפקט אגב, רואים את זה, בארץ יש גם מדדים, אבל בארצות הברית זה כל כך מובהק, הסנטימנט של הצרכנים...
בארץ עדיין לא רואים ירידה.
בסנטימנט של הצרכנים, במצב רוח שלהם, שם יש נורא יעיל כל המדדים האלה, אז נורא, נורא טוב וקל להסתכל עליהם, רואים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה.
אז בואו נדבר רגע על אינפלציה שאיתה התחלנו את השיחה היום. אז עמית, אתה אמרת שאתה אופטימי ואתה חושב שהאינפלציה תתמתן. אז לפני שננסה להבין את האופטימיות שלך, בואו נזכור לרגע את ההסברים המקובלים לגל האינפלציוני שאנחנו רואים בשנה האחרונה, בעיקר בארצות הברית ובאירופה. אז יש היום בערך 3-4 הסברים מרכזיים לגל האינפלציה שאנחנו רואים בארצות הברית ובמערב. ההסבר הראשון הוא פשוט שהבנקים המרכזיים בתקופת הקורונה הגדילו דרמטית את שפיכת כספים לתוך השווקים, לרכישה של ניירות ערך, הזרימו טריליונים של דולרים לשווקים. ההסבר השני הוא כמובן המדיניות הפיסקלית המרחיבה, שהזרימו הרבה מאוד כסף ישירות לכיסים של הצרכנים ושל החברות בתקופת הקורונה. יש ויכוח האם אולי הזרימו יותר מדי, ובאמת לצרכנים הצטברו ולחברות הצטברו עודפי כספים עצומים בגלל מדיניות פיסקלית מאוד פזרנית, נקרא לזה. ההסבר השלישי הוא אומר וזה הסבר של שרשרות האספקה, שכל הבעיות בשרשרות האספקה שנוצרו בתקופת הקורונה, הן בהדרגה נפטרות, אבל אנחנו רואים אותם באינפלציה. והסבר האחרון הוא כמובן הפלישה של רוסיה לאוקראינה, שהקפיצה את מחירי הנפט והסחורות. עכשיו השאלה היא, מה מארבעת ההסברים האלה לדעתכם הוא החשוב יותר? והחשיבות של התשובה הזאת נובעת בזה שכמובן אנחנו אולי נוכל להבין האם הגל האינפלציוני הזה הוא קצר טווח, או שבנקים מרכזיים וממשלות יצטרכו לנקוט במדיניות פיסקלית ומוניטרית הרבה יותר מצמצמת כדי לעצור את האינפלציה.
אני חושב שאין ספק שהגורם הראשון שאמרת הוא המרכזי, הבנקים המרכזיים, שם הכל התחיל, ולדעתי הם באיזשהו מקום אחראים לכל הסיטואציה שאנחנו נמצאים. הגורמים האחרים הם רק אלה שבעצם פוצצו את הבועה לצורך העניין. כי בעבר, מה שהיה לנו בעצם בזמנים שבנקים מרכזיים מדפיסים כסף, אם זה לא עובר לצרכנים, אז יש כמה אנשים שמתעשרים, הם יותר עשירים ברשימה, ואנחנו לא הרגשנו לחץ אינפלציוני, וזה היה בעצם לאורך תקופה. מה קרה, מה השתנה, איך זה הגיע לציבור? חלק מזה זה הדברים הפיסקליים שאמרת, שלדעתי בצדק, אם סוגרים לך את העסק, אם המדינה סוגרת לך את העסק בקורונה, היא כן צריכה לפצות אותך. אבל דבר נוסף זה שאנשים צרכו פחות, ישבו בבית ולא צרכו דברים. ושרשראות ההספקה והמלחמה ברוסיה זה כמובן מוסיף, אבל זה לדעתי התמתן.
גת?
אז גם בעיניי כמובן הברז הראשון זה הזרמות המוניטריות וגם התוכניות הפיסקליות אגב, שפשוט גרמו פה לזה מספרים שהרי אף אחד מאיתנו לא באמת יכול לתפוס אותו, ולכן זה מבחינתי הריל וואי, והתהליך הזה של הצמצום של ההרחבות ושל ספיגת הכסף בחזרה לתוך המערכת והעלאת הריבית, זו הדרך באמת לטפל בזה. הנקודה היא שדווקא השכבות הנוספות של האינפלציה שמגיעות, בואו, היה משבר אנרגיה עוד לפני רוסיה-אוקראינה, היו בעיות באופק, ורוסיה-אוקראינה רק ממשיך את זה ואולי מאדיר את זה, ומוסיף גם בעיה של סחורות בעולמות הסחורות החקלאיות, וצריך גם להגיד, גם שרשראות ההספקה לא נפתחו עד עכשיו באופן מלא. אנחנו עדיין שומעים על סגרים שבאים והולכים בסין. אמנם הסינים, ממה שאני קוראת, הם עושים הפוך. הם הרי עכשיו עושים הרחבות מוניטריות, והם רוצים לגרום לצרכן הסיני קצת להשתחרר מהחשש של הסגרים והקורונה, וכן לעודד אותו לצרוך, אבל גם שם אנחנו עדיין לא בשגרה. אז כל הדברים האלה ביחד זה ממש הסערה המושלמת, וגם מה שצריך להבין באינפלציה זה שאינפלציה גורמת לאינפלציה, כי ברגע שלצרכן יותר יקר הסל השוטף שלו, אז הוא הולך לבקש העלאת שכר, וכשהוא הולך לבקש העלאת שכר, בגדול העלאות שכר הם האינפלציה האמיתית בעולם רגיל, אוקיי? אינפלציית ביקושים שנובעת מזה שהעובדים מבקשים עוד כסף, והסיטואציה הזו גורמת באמת לבנקים המרכזיים להיות מאוד מאוד ניציים ואגרסיביים, הפד בראשם כמובן, באמירה שלו שהוא את האינפלציה צריך לקרר בכל מחיר. עכשיו, הוא היה מאוד שמח שזה יבוא מצד ההיצע, זה היה גם הרבה יותר בריא לכלכלה, שפשוט המחירים שהתקררו והמצב הגיאופוליטי השתחרר, פתח סוגריים, קשה לראות כרגע שזה הכיוון וזה הולך לבוא משם. אני לא חושבת שצריך להתרגש ממימושים קצרים פיננסיים במחיר הנפט או במחירים של סחורות חקלאיות, ולכן אין להם ברירה, אלא לבוא ולטפל בזה בצד של הביקוש, ובעצם לדכא את הצרכן ולדכא את החברות באמצעות העלאות ריבית וספיגה של הכסף חזרה, כדי שהביקושים יתקררו, כדי לקרר את הכלכלה, כי הם צריכים בסוף לבחור מאיפה להביא את זה.
אם נחזור לגיל הצעיר של, של שניכם, הוא אז באמת, מהרגע שהתחלתם להיות בשוק ההון, מחיר הכסף היה מאוד נמוך, אם מסתכלים על מחיר כסף ריאלי, כלומר ריבית, נומינלית מנוקת אינפלציה, בעצם ב-10-15 שנים האחרונות אנחנו קרובים למחירי כסף ריאליים שקרובים לאפס. אגב, גם עכשיו הריביות הריאליות הן עדיין שליליות בגלל שהאינפלציה היא כל כך גבוהה, אבל כמו שאמרתם, נגידי הבנקים נחושים להוריד את זה, וכדי להוריד באמת את האינפלציה הם יצטרכו להעביר אותנו לעולם של ריביות ריאליות חיוביות. והשאלה שלי אליכם היא מוזרה. חלק עצום מהמנהלי ההשקעות היום, אנשים בגיל שלכם, חלקם אפילו צעירים יותר, וגם חלק לא קטן מהמשקיעים. זה בעצם, יש לנו דור שלם של אנשים שלא מכירים כיצד נראו עם שווקים פיננסיים בעידן של ריביות חיוביות. שלא לדבר כמובן על ריביות חיוביות גבוהות, כמו שהיה לנו לפני 20-30 שנה. אתם יכולים לדמיין עולם כזה?
אני אגיד לך מה. קודם כל, אני חושבת שאנחנו במשך, בשנתיים האחרונות ממש, אבל במשך כמה שנים, ובשנתיים האחרונות זה עצים את זה, נהיה מושג ניו נורמל. ובעולם של ניו נורמל גם מסתכלים רק על מכפילי הכנסות, והכל כל ברור. ועכשיו כשמעלים ריבית, אני לא בטוחה שאגב הבנק המרכזי בארצות הברית יגיע ל-3.5 ויחצה את ה-3.5, ואני לא בטוחה שבנק ישראל יגיע ל-2.5 או יחצה את ה-2.5, אבל עדיין יש עוד דרך גם עד לשם, ופתאום עולות ריביות, ואנשים פתאום, אנשי שוק ההון וגם משקיעים פרטיים וחברות פתאום רואים שלא, זה חוזר להיות old normal, ויש באמת איך מתנהגים ב-old normal. עכשיו, אין תשובה אחת מהמקום הזה שגם בתוך התהליך הזה, הרי במיתון למשל, מחירי סחורות לא אמורים להרקיע שחקים, אוקיי? אז אם באמת יצליחו לייצר פה העתה, חריפה ומיתון, אז כנראה שמחירי הסחורות לא יהיו איפה שהם נמצאים היום. אבל עכשיו הם גבוהים, ויש סיבה מאוד, מאוד מוצדקת לזה שהם גבוהים. אז אני חושבת שבכל שלב בדרך יהיה צריך לעשות התאמה לתיק ההשקעות, ולנסות לחפש או את הדברים היותר דפנסיביים.
בקיצור, אין משמעות לגיל, גיא.
אני אתן תשובה קצת יותר פילוסופית, כי אני חושב שמישהו שמנצל רק את הניסיון האישי שלו, הוא קצת חוטא לתפקיד שלו. זה מזכיר לי שחזרתי מלבנון השנייה, אז אמרו לי, אתה לא היית בלבנון הראשונה. ואז דיברתי עם איזה פרופסור, אמר לי, אבל אתה לא היית ב-73. זאת אומרת, הדרך שלנו ללמוד, בדיוק כמו שלומדים בקורס קצינים, לומדים מלחמות העבר, יש ספרים. ראי דליו, מנהל קרן הגידור הגדולה בעולם, כתב ספר על משברים הרבה מעבר לשנות ה-80, הוא הלך מאות שנה אחורה, והוא אומר שרוב הדברים קרו איפשהו בהיסטוריה, ואפשר ללמוד מהם. מה שקרה בשנים האחרונות, כולנו בעצם הפכנו בעל כורחנו למשקיעי סיכון, מניות, נדלן, באירופה, בישראל, והיה אמונה שבעצם חוקי הכלכלה לא עובדים, יש בעיות, מדפיסים כסף, אין אינפלציה, אין מחיר, אפשר להמשיך עד מחר. יפן עדיין עושה את זה בזמן שאנחנו מדברים פה, הם עדיין לא הבינו את הכלכלה האמיתית.
אז אני רוצה לשאול אותך, אתה אמרתם שנניח שקראתם הרבה מאוד ספרים, אתם, אתה יודע, למדתם מניסיון של אחרים וראיתם משברים אחרים, ואני רוצה לשאול אתכם, זה נראה כאילו המשבר הזה עובר יותר בשקט. אני טועה או שזה נכון?
בישראל אני חושב שהתמחור פה מראש לא נהננו מהאוויר פסגות של הנאסדק. הכלכלה הישראלית כן נהנתה. אבל הבורסה, רוב החברות שהיו יקרות, לא נרשמו בבורסה הישראלית. אז אנחנו נראה את זה לדעתי בדילי, שלאט לאט יבינו שמכפילי ההכנסות כבר לא קיימים, או לפחות לא ברמה שלהם כמו שגת אמרה, וזה יגיע לשוק הפרטי.
אני מנסה לחשוב איך לענות על הדבר הזה, כי זה מצחיק, כאילו את אומרת את זה בתור מישהו שלא חי את העולם הזה, אז זאת החוויה שלך, כאילו ברור לך שהחוויה שלי,
שזה כל היום.
האירוע קורה. אז...
לא, אז אני לא מדברת עליי ועלייך, אני מדברת באופן כללי, את רואה שלמשל ההתנהגות של הצרכנים לא השתנתה עדיין, בישראל לפחות.
נכון.
זה שזה אצלך זה משהו אחד, אני שואלת באופן
אני
כללי.
אני אגיד לך למה זה קורה בארצות הברית לפני ישראל, לא רק בגלל ששם התחילו לעלות ריבית לפני, כי סך הכל נגיד פה די עובד בלהדביק את הפער. האמריקאים הם הרבה יותר בשוק ההון. האמריקאים, האנשים הפרטיים בארצות הברית, החינוך הפיננסי שם הוא לאורך שנים הרבה יותר מתקדם מכאן, ואנשים צעירים ומשקי הבית חיים את שוק ההון, והם גוזרים את תחושת העושר שלהם מהרווחים שלהם בתיק ההשקעות. וכשהמדדים, ה-S&P והנאסדק יורדים בכזו חדות, הם מבחינתם, תחושת העושר הזו שהם חיו איתה בסוף 2020, עד בוא נגיד הרבעון הרביעי של 2021, מן הסתם התמוגגה לה בתקופה, זה כבר יותר מחצי שנה, זה כבר קרוב לשמונה חודשים, כי הירידות התחילו כבר בסוף שנה שעברה, ובישראל הירידות התחילו רק ממש בחודשיים האחרונים. זאת אומרת, מי שמשקיע במדדים, או שהיה בסוף הבורסה בישראל, בורסה שהיא יותר בורסת ערך, יש כאן חברות שנהנות מעלייה של מחירי הסחורות, ובכלל, המצב של הכלכלה הישראלית צריך להגיד את זה, למרות שאין לי ספק ש... פחות שהמדדים פה ירדו בסוף פחות, אבל בסופו של דבר, כאילו המשבר, ההאטה גלובלית משפיעה על ישראל, אנחנו בסך הכל מדינת ישראל הקטנה, אבל אני חושבת שגם אפרופו הנהלות איכותיות, אפרופו להיות במקום שידע להתאושש, אני חושבת שהפנדמנטלס בישראל מאוד מאוד תומכים בזה שאנחנו, גם אם אנחנו עכשיו מגיעים למשבר, להאטה כלכלית עולמית, ישראל תדע לצאת ממנה, פתח סוגריים, יש קצת בעיות של אי-יציבות פוליטית, אני מניחה שאני פה מרימה לכם להנחתה על השאלה הזאת, אבל עדיין צריך להסתכל, זאת אומרת, זה לא חדש לנו, אנחנו כבר שנים באי-יציבות הזו, ובצד המאזני של מדינת ישראל, המספרים נראים טוב, וזה חשוב. אני חושב
שעמית אמר לי על זה מקודם, את יודעת, כבר בחירות כמה חמישיות, התרגלנו, אז אולי גם המערכת התרגלה.
גת, הזכרת צעירים, אני רוצה שנשמע עכשיו הקלטה, של צעיר, לא צעיר ישראלי דווקא, אלא זו הקלטה מתוך רעיון שעשו ב-Financial Times, על הדור החדש של צעירים הייטקיסטים, ובמה הם השקיעו בשנים האחרונות, ואיך זה נגמר. אז בוא נשמע.
A lot of young investors have never had to go through a downturn. The last major downturn was 12 years ago, so a lot of people weren't in the market. So this is the first time I think I and many of my friends will be experiencing this kind of pressure. And in terms of how that looks for me, you know, I've seen some of the investment trusts that I'm in through a stocks and shares ISA lose, you know, nearly 40% of their value. And the general, you know, everything put together, I think in the stocks and shares side, I started with 9,000 in the stocks and shares ISA at the beginning of the year, and that's now down to about 7,000. So that's a pretty hefty amount of money wiped off. And then also the money that I put into crypto, I think I put about £3,000 in, but now it's down to about kind of £700. I think a lot of people that I know are very concerned. I mean, I have a friend in particular, and she has 90% of all her money in crypto. So, I mean, at one point she was actually very wealthy, but now that's all but vanished.
מה ששמענו עכשיו זה בחור הייטקיסט מלונדון, שמדבר על תיק ההשקעות שלו, שהיה מורכב ממניות טכנולוגיה ומקריפטו, והוא מדבר על חברה שלו, שאצלה 70% מתיק ההשקעות היה קריפטו, זה הצעירים האלה שנכנסו לשווקים הפיננסיים, בגלל שהם עובדים בהייטק, אז הם השקיעו בהייטק, ובגלל שהם אנשי טכנולוגיה, הם מאוד התלהבו מהקריפטו ומהאפליקציות כמו רובין הוד. והשאלה שלי אליכם היא, האם גם בישראל יש דור כזה של צעירים שעובדים בהייטק ולכן השקיעו בהייטק וגם השקיעו בביטקוין ובשאר נכסים קריפטוגרפיים, והאם אתם שומעים גם את זה בשווקים בימים האחרונים, מה קרה לצעירים האלה?
אז קודם כל, אני חושבת שזה הזמן להגיד שאנחנו מספיק סקנים כדי שלא נעשה את זה בעצמנו. אני פחות אומר את זה על עצמי.
חד משמעית.
מספיק עתיקים, ועכשיו אנחנו נעצור רגע על הנקודה הזו, סקנים ועתיקים ומנוסים כדי לא להצליח להבין איך מתמחרים את הדבר הזה.
ולא שמעתם תגובות מצד אנשים מסביבכם ברגע שאמרתם שאין לכם בתיקים ביטקוין או דודג'קוין או אית'ריום או מה שלא יהיה, לא שמעתם תגובה, אתם בומרים?
קודם כל כן, אני חייבת להגיד שזה דבר שעלה, זאת אומרת, זה עלה בשנתיים האחרונות, היו ניסיונות להנפיק כל מיני דברים, להנפיק אג"ח לא שכיר צמוד ביטקוין, לקנות את ה-ETF של הביטקוין, ואני יכולה להגיד שלא עשיתי את זה בפסגות, וכמובן לא בפינסה, וגם לא באישי. אתם יודעים, עכשיו זה נוח להגיד, בדיעבד, אחרי שזה יורד ככה, אבל אני חושבת שיש פה גם קצת עניין שאני לא יודעת אם אנשים חשבו עליו, אבל בעולם שהם מחפשים אחר תשואות, וזה נורא חשוב, הנקודה הזו נורא חשובה, כי כסף זז בשנים האלה, לאו דווקא לסיכון שהוא אמור להיות בו. משקיע האג"ח הממשלתי עברו לאג"ח הקונצרני, הקונצרני עברו למניות, המניות עברו להרבה מניות, הרבה מניות עברו להון סיכון, ההון סיכון טיבל גם בקריפטו, כאילו כולם זזו צפונה בגלל החיפוש הזה, וזה אגב נכון גם מול שכיר, מול השקעות אלטרנטיביות, שאולי כמו הנדלן עכשיו נראות שהן עומדות זקוף, גם אליהן בסוף יגיעו השערוכים, אוקיי? העולם הוא לא, שום דבר פה לא חי בוואקום. הכל, כמו שהכלכלה היא גלובלית, גם בין הנכסים האלה, הכל כלים שלובים, ואני אגיד עוד משהו שקשור באפרופו לשאלה הקודמת על הנדלן, יש מלא רוכשי דירות להשקעה, ולא ייגמר להם הכסף, ויכול להיות שהם חושבים שדירה להשקעה זה יקר, אבל מה שהכי חשוב שיקרה זה שהשוק, אחרי שהוא יורד 20%, הם פתאום יסתכלו, והם יגידו, אוקיי, הנכס הזה, הדירה למגורים לא ירדה, אבל הנכס הזה, הנכס השכיר ירד, והם הפסיקו לקנות דירות להשקעה, הם ישקיעו בשוק ההון בחזרה, אוקיי? אז כאילו צריך להבין שכל הזמן זה עולם של אלטרנטיבות.
עמית, לשאלה לגבי דור הצעירים, מה אתה רואה סביבך? יש בישראל צעירי קריפטו שהפסידו 70%, או זו תופעה יותר אמריקאית ואירופאית?
חד משמעי יש. הם פחות רוצים לדבר על זה, אבל חד משמעי יש. היה לי אפילו לקוח שלא השקיע בקרן בגלל שהוא שמע שאנחנו לא עוסקים בקריפטו. ניסיתי להסביר לו שאני לא יודע להעריך את השווי של זה, שמבחינתי זה כמו יצירת אומנות, ומהבחינה הזאת אני מעדיף ציור של פיקאסו. אני גם לא מהנגד, מהדת, זה בדרך כלל מתחלק לדת של בעד ודת של נגד. אני גם לא ברמה של נגד, כי אני פחות מבין בזה. אבל מה שאני חושב שהרבה מפספסים, ומה שקורה היום, הטענה הרווחת זה נכס מוגבל, ולכן הערך שלו חייב לעלות. אבל במערכת פיננסי זה אף פעם לא נכס מוגבל. יש נגזרים, יש מינוף מאחורי זה, וזה אנחנו רואים עכשיו את הקצוות של גופים שהתמנפו. שמעתי איזשהו מנכ״ל של חברה שאמר שהביטקוין מחלק דיבידנד. איך ביטקוין יכול לחלק דיבידנד? מאיפה? ואני מניח שלאט לאט אנחנו נראה איזשהו קריסה גם במערכת הזאת, בעצם בנגזרות של המטבעות הקריפטוגרפיים. אתה יודע, לסכם את שאלתך, לדעתי כל דור הסבלנות יורדת. אמר לי משקיע צעיר, מניות זה משעמם. 20-30% למעלה זה משעמם אותו.
אז השאלה שלי עכשיו אליכם היא באמת קשה מאוד להעריך, אבל מהמפולת הקודמת בנסדק, שהתחילה באמצע שנת 2000, בעצם לנסדק לקח להתאושש ולחזור לנקודת השיא שלו קרוב לעשור. ואני שומע כל הזמן אנשים אומרים שתקופות כאלה כבר לא יחזרו, בגלל שהיום הכל זז הרבה יותר מהיר, השווקים התנקו הרבה יותר. האם לדעתכם אנחנו יכולים להיכנס עכשיו בגלל רמת המחירים הגבוהה ובגלל אינפלציה גדלה וריביות עולות, לתקופה כזאת של עמידה במקום של עשור, כמו שראינו בעבר, או שתהיה כאן התאוששות מהירה. גת.
האמת שזו שאלה שמעסיקה גם אותי, אני חייבת להודות, כי מצד אחד אנחנו באמת נכנסים לאיזשהו, הרגע אמרתי, old normal, של ריביות עולות, וצריך להתנקות פה, צריכים להתנקות פה מינופים, כאילו חלק מהדברים גם כבר קורים, וכנראה במובן מסוים גם בחלק מהמקומות עוד ימשיכו. אני מאמינה בלא לחשוב שמה שהיה הוא שיהיה. אני חושבת שזו הטיה שהיא לפעמים חזקה מהמוח האנושי, ואנחנו מצד אחד מסתגלים, ומצד שני מתרגלים. זאת אומרת, אנחנו יודעים להסתגל למשהו חדש, אבל אנחנו תמיד מביאים איתנו את ההרגלים הקודמים, ולכן אני המון שומעת גם כלכלנים וגם אנשי שוק ההון, שכאילו כן אומרים, כן, מה שהיה הוא שיהיה, ובפועל, כל משבר נראה אחרת, וכל יציאה ממשבר היא אחרת, ואני באמת מוצאת את עצמי מנסה לעשות איזושהי החלאה בין זה של פעם אחת כן ללכת להסתכל על שנות ה-70, וכן להסתכל על ההתאוששות האיטית שהייתה בשנות ה-2000, בדיוק מה שגיא מדבר עליו, אבל בצד השני להגיד כן, אבל המידע כן זורם היום יותר מהר, והשוק כן מגלם היום ציפיות קדימה יותר מהר, ולפעמים מספיק לו לראות אינדיקציות של ירידה באינפלציה, ומספיק לו לראות כבר אינדיקציות של מיתון, כדי לחשוב על היום שאחרי המיתון, אוקיי? ואני כן חושבת שזה ייקח יותר זמן, ואני גם חושבת שזה בריא. אבל אני חושבת שזה יהיה תמהיל של הדברים האלה, של מצד אחד יותר איתי, אבל לא איתי כמו שאנחנו מכירים מפעם.
כן, כמובן שהנבואה ניתנה לשוטים, אבל אם אני לוקח את זה ל... מזמן, שוורן באפט התחיל את הקריירה, הוא שאל שני אנשים מה לדעתם הוא צריך לעשות, את אבא שלו שהוא מאוד העריך, ואת בנג'מין גראהם, ושניהם אמרו לו, לא, זה לא הזמן להשקיע. ואנחנו יודעים איך הסתיימה או לא הסתיימה, הוא עדיין חי ובועט הקריירה שלו. אז אני חושב שבסוף החברות הטובות ימשיכו להיות איתנו, יש סלקטיביות, חברות רווחיות ימשיכו לצמוח, ולדעתי, בסופו של דבר, אנחנו חייבים להיות מושקעים.
לא, עמית, זה ברור, אבל רוב האנשים היום, בניגוד לעבר, ואני חושב שגם בצדק, חשופים, החשיפה שלהם לשוקי המניות היא דרך מדדים. הם לא קונים ומוכרים מניות ספציפיות כמו באפט, ואגב, אפילו באפט עצמו ב-10-15 שנים האחרונות כבר בקושי מצליח להקות את השוק. אז השאלה שלי אליך שוב היא כזאת. לפני הפודקאסט, ענת שאלה אותי על תיק ההשקעות שלי. ואמרתי לה שלמרות שאני מתעסק בכלכלה ובפיננסים 30 שנה, כל החיים שלי ביצעתי רק טרייד אחד. רק פעם אחת עשיתי פעולה ב-2008, כאשר בשיא המפולת קניתי קרנות נאמנות של מניות ושל ג'אנק בונדס ודברים כאלה, ומאז כמובן לא נגעתי בהם. והשאלה שלי אליכם היא, האם כבר הגיע הרגע לעשות, למי שבאמת מסתכל לטווחים של 10-15 שנה, האם הגיע הרגע לעשות את הכניסה לשוק, או שאנחנו נכנסים עכשיו לעשור כזה?
דעתי, כן. זאת אומרת, אני לא יכול לדעת אם אנחנו בתחתית, או צפויה לנו עוד ירידה, אבל מבחינת התמחור, אנחנו מרגישים שיש הרבה מאוד הזדמנויות. מאז שאתה נכנסת, אתה היית גם אתה בעצם היית לאורך כל הזמן עם תמיכה, של בנקים מרכזיים אחרי המשבר של 2008. עכשיו זה משתנה, ואם צריך להתחבר לדברים שגת אמרה, אני חושב, אני מקווה ומאמין שאנחנו נלך לעולם סלקטיבי יותר. החלום שלי זה שמניה של חברה טובה תעלה, ושחברה לא טובה תרד. זה שכולם משקיעים במדד ומעלים את כולם ביחד, ומורידים את כולם ביחד, לדעתי זה יותר בעייתי גם לכלכלה, כי בסופו של דבר עסקים שהם לא טובים, הם צריכים להתנקות מהכלכלה, ולאפשר לעסקים אחרים להצליח ולסגשג.
גת, מילה אחרונה שייכת לך.
אני רוצה רגע להתייחס לנקודה שעמית נגע בה, כי הסיפור הזה של ההזרמות של הכספים, גם במובן מסוים יכול להיות ההסבר לזה שהיה גידול מאוד מסיבי בהשקעה דרך מדדים. וזה באמת גורם לזה שלוקחים את הסל, ומרימים אותו למעלה.
יש פה איזה עיוות.
נכון, ובדרך לא בוררים כמו שצריך את החברות, וגם בעיניי ומבחינתנו זה חדשות טובות, אם תהיה יותר סלקציה של החברות, וגם אנחנו, בדרך שבה אנחנו משקיעים, אנחנו מצד אחד יודעים, מתיימרים לדעת, או עושים את העבודה כדי להצליח לזהות את החברות שירוויחו, אבל גם יודעים להרוויח מאלה שמפסידות, שזה באמת עניין של כבר אסטרטגיות השקעה קצת יותר מתוחכמות.
חברים, שניכם אתם מתחמקים מהשאלה שלי, אתם מדברים על שאלה של סל מול בחירת מניות, ואני שאלתי האם הגיע הזמן למי שחושב על השקעות לטווחים ארוכים, להיכנס לשוק, או שיכול להיות לנו עשור של דשדוש, וכדאי לחכות.
אז אני חושבת שאנחנו לא לפני עשור של דשדוש. שוב, אני, האמת, אני ממש מתקשה לתת החזית של עשור קדימה, זה נראה לי קצת חסר משמעות, אבל אני חושבת שמי שנכנס לשוק צריך לעשות את זה במנות, וכן לעשות את זה תוך, כן, תוך זיהוי המקומות שנמצאים, אבל אני רוצה להגיד עוד משפט.
אתה רוצה להשאיר אותם בלי עבודה? לא,
לא,
אני
אתן לך עוד זווית עדכנית. השותפים שלי, דני, מרק ואני, אנחנו בפנים קודם כל, וכעת אנחנו מגדילים את ההשקעה שלנו לאור המחירה. אז זה נראה לי אולי התשובה הכי אמיתית שאני יכול לתת.
בהחלט, בהחלט. ובאמת, מנות זה לפי דעתי התשובה לרוב האנשים, למרות שרוב האנשים לא אוהבים את זה.
תודה רבה לשניכם, ונקווה שהקרן השתלמות שלי תחזור לעלות.
אמן.
אמן ואמן.
תודה רבה. עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו כרגיל לשתף עם החברים שלכם, עם קרובי המשפחה שלכם וכל מי שאתם מכירים שיכול להתעניין בפודקאסט שלנו, ולהירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לעורך האגדי דן ברומר, למפיק שלנו אמיר פקטור. תודה לך, ענת.
תודה, גיא.
להתראות בשבוע הבא.